טוב, אז שלום, חתימה טובה, מה חתימה טובה? יש לנו סוגיה קטנה? מתחיל?
כן.
טוב, אנחנו עוברים לתיאור הבא במשנה של מה בין ממונות לנפשות, מה נאמר שמה? בין ממונות פותחים בין לזכות בין לחובה, ובין נפשות פותחים לזכות ובין פותחים לחובה. אז זה יש לנו פה סוגיה ארוכה למדבט הרובט של ידע גבוהה איפי אמרינן אמר רב יהודה אחי אמרינןו מי ימה כדקה אמריתו אבל מי רב יהודה מפנה את השאלה הזו שפותחים לזכות כלפי העדים אנחנו פנים לעדים ואנחנו שואלים את העדים מי אומר שדבריכם הם אמת אולי זה לא ככה אמר לי אולה ואח חסמינן לבו ואז מה? הוא נניח שאנחנו לא מעוניינים לחסום את העדים שואלת הגמרא, סליחה
רשי כותב
נכון, ורשי כותב יש לנו חובה לדון כן, אומרת הגמרא וחסמו מלתניה רבישי ומלעזר אומר מסיעים את העדים ממקום למקום זה שתתערף לאדם ויחזרו בהם כמה זה מסיעים את העדים ממקום למקום אז מה רשי אומר?
תתלים
אותם תתלים אותם בביוקרטיה עכשיו תחו לחדר הזה הייתם פעם בבית חולים ששוכים אתכם חדרים עכשיו אתה מקבל סחורת רק מזה שאתה כן, או מקום שהחדרים לא מסומנים טוב נגיד בקמפוס בערת צופים חלק מהביאי זה ללמוד למצוא את החדר שגיעו אותם, כן? הרמה אומר מה שאוכל בשורת הרמה אולי? מה הרמה אומר? בדיוק מחליפים נושא, מחזירים אותם כאילו רוצים לראות אתם מכירים את הקושי בוא נביא ראש החזן מה בעצם נקרא? לא כל האתגר שלו חלק מהאתגר הזה במקום הנכון להגיד את המנגינה להתחיל אותה עכשיו אם זה שגור על פיו אז הוא יצליח, ואם זה משהו נגיד חדש, הוא למד רק השנה, לפעמים זה יהיה לו קשה, כן? כלומר, בשביל מה אנחנו מזיזים למקום למקום? כן, כאילו תכנתו את עצמם, אם הם שקרים, תכנתו את עצמם לאיזה משהו, ורק שאתה מזיז אותם, הם יצליחו לחזור לאותו מקום, הנחי, שאם הם רואים אמת, הם תמיד יצליחו, למה? כי הם יודעים את זה, כי הם תמיד יחזרו לסיפור, כן? בכל מקרה, אנחנו רואים פה התנהגות שונה לגמרי ביחס לעדים.
זה לא שאם זה אמת או שקר, אז יבורך האמת ותפג השקר, אלא אנחנו רואים כאן שזה באמת שישכחו. זה
כבר... זה משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו גם כשנגיע לבדיקות. בוא נגיד ככה, אני עם תפיסה מסוימת שאני מציע לכם לעמוד מולה ולבדוק אותה, כי הוא שכנעת. תפיסה של דינמיקה אחרת לא אומר אמת מאשר אדם שדובר שקרים, ושחלק מהמנגנונים שחזל עושים פה הם כאלה שיפגעו או יתפסו את דוברי השקרים בלי לפגוע בדוברי האמת. השאלה אם זה נכון מה שאני אומר. בסדר, אני יכול רק להעיד שכבר יצא לי פעם ללמוד את זה עם הקבוצה של בלבטים וכשניסיתי לתאר את זה אז אחד קם ואמר אתה לא יודע, אז דיברתי על הדבר אני כבר אתן את המזה, כן? שהדינמיקה של דובר שקר זה שהוא לא יכול להגיד שהוא לא יודע אין אצלו מדע במה שקרה לבין מה שלא קרה כמו דובר האמת, אם נשאר אותו פרטים שהוא יודע, הוא יגיד ואם נשאר אותו פרטים שהוא לא יודע אז הוא יגיד בכנות לא יודע למרות זה, אם דובר השקר, אין לו מדד כזה. כי זו זה קרה ולא זה קרה. כאילו, אני זכרת, דובר השקרים יודע הכל. למרות זה, דובר האמת יודע את האמת, את מה שלא אמת. הוא לא יודע. אז כמה אחד מהחבר'ה אומר, אתה לא יודע כמה זה נכון בעבודה, אצלי יש לי בוס שיודע הכל. הוא אומר, אי אפשר לעבוד איתו. He knows too much, כן? אני לא יודע, אז אנחנו נבדוק את זה, יהודה, בסדר? מלאך הלימוד, בוא נראה, אכן, הדבר הזה קרה. אוכל את זה, אבל הגמרא אומרת שנחסמו, כן, אומרת הגמרא, מי דם יתר, ממי לקם יתחו אחר כדכין אלו, בידיים בוא נחזור בזה עוד בהמשך, אלא אמר, אולה, אחי, אמרין, אני יש לך עדים להזימה. ומה אולה לשנה? שמקום לפנות לעדים, למי אנחנו פונים? לנאשש. ומה אנחנו שואלים את הנאשר? אם אתה מסוגל להזים את העדים, אמר לי רבא, וכי פותחי בזכותו של זה, שהיא חובתו של זה. שאת הגמרא, גבעל, דומי אבי חובתו, ואתנן העדים זורים להרגיל עד שיגמר הדין. אומרת הגברה, אחי למינה, אילו שתיק היי עד מגמר דיני, מה הייתי דין, מזין להו אבי לחובתו של זה, ולכן רבא דוחה את זה, אלא מה רבא, אמרים להם, יש לך עדים להכחישה, כי אז העדים לא יפגעו מזה.
אבל הוא אומר למה, זה לא לגמרי נמצא.
נכון, נכון. רב כהנא אמר מדבריכם לצדקה פלוני, אבל לפי רב כהנא למי פונים? לפי רבא למי פונים? לנאשם. לפי רב כהנא שומעים מדבריכם לצדקה פלוני, אז למי פונים? לעדים. אבל איך רבא דם לתרבו, יאמין על אילה קטעת לעתידך, למי פונים?
לנאשם.
אבל שהיא אמרה, קוראים שלי על הזכות לבוא וילמד עליו, למי פונים? לא, אין, כן? אני בכל מקום אצגע קצת על המבנה של הסוגיה הזאת. דבר ראשון, יש בה, הייתי אומר, טלטלה סביב השאלה למי פונים. כן, כשאנחנו פותחים בזכות, למי אנחנו פונים כדי לפתוח את הזכות? אם אנחנו פונים לעדים, אם אנחנו פונים לנאשם, או אם אנחנו פונים לעולם. לפני שננסה להבין מה קורה בסוגיה הזאת, מה עניינה, בואו גם נשים לב שסדר הדוברים בסוגיה הוא מאוד ברור, הוא סדר כרונולוגי, כן? כרונולוגי לחלוטין, כן? יפה. רב יהודה זה דור שני, עונה לו, אמר לי, הסוגיה מלאה ואמר לי, אולה שהוא דור שלישי, נכון? עונה לו אולה רבה שהוא דור, גם דור שלישי, נכון? בעקבות דברי רבא יש רב כהנא, שרב כהנא אנחנו לא יודעים מתי הוא היה, כי בכל דור יש רב כהנא. כי מה זה כהנא? זה הכהן. האלף בארמית, סוף מילה, זה הידוע בעברי. כמו הרב הכהן, אני כמה הכהן יש, באמת הכהן אין הרבה, אבל הכהן יש הרבה, כן, אז רב כהנא לא יודעים. אבל יש לנו רבי ורבא, כן. מה אתה אומר?
גם הרבנים הכהן יש שם.
זה נכון. אביי ורבא הם דור רביעי, ורבא שיהיו דור שישי. אז זה מסודר באופן ברור ולפי סדר כרונולוגי, ואפשר לראות שיש פה אשכול אחד של דיון שהתנהל בין החכמים לבינם לבין עצמם, שזה מתחיל ברב יהודה, אולה ורבא. זה ממש דיון אחד, נכון? ואחרי זה שאר הדיונים הם כאילו נאמרו באופן תופן עצמאי. רב כאן הוא אמר פירוש וזה. אביי ורבא אמרו פירוש וזהו, כן? אביי שיאמר פירוש וזהו. כלומר, יש פה בעצם, אפשר לומר, שישה הסדרים למשנה, אבל יש דיון שחק לבטר יאמן שמתנהל לא בינם לבין עצמם. כלומר, רב יהודה עונה לו אולה, אומר אולה, עונה לו רבא, ובסוף אומר רבא, ואז דעות עצמאיות. בואו נעשה מישהו פה הצביע. כן, עכשיו, יותר, נכון? כן. זה לא ברור האם רבא מתקן את עצמו או שהסוגיה מציעה לו נוסח מתוקן.
אני אומר את הדבר הזה בין שנייה אמר לרבא
אלא. זה נראה מלשון הסוגיה, ככה זה נראה, כן? ולכן זה נראה יותר כתיקון שהסוגיה משפצת את דברי רבא ולא משנה באופן מהותי את ההדגל. אני רוצה לחזור לנקודה שבעצם השאלה היא למי פונים, נכון? אז לפי אביי ורבא למי פונים? לנאשם. לרבא שהיא פונים לעולם. עיקר הדיון הוא מתנהל בדור הראשון סביב המתח שמתרקם בעצם בין העדים לבין הנאשם. וכדי להביא את הדיון אני חושב שכדאי לתת את הדעת חזרה להבדל היסודי בין דיני ממונות ובין דיני נפשות. כדאי גם לראות את המשניות שמתארות את זה. אבל מה המשנה אומרת אצלנו? המשנה אומרת שבדיני ממונות פותחים בין לזכות בין לחובה, ודיני נפשות פותחים לזכות. וזה רואים מאוד מאוד יפה לגבי דיני ממונות שחוזר למשניות בפרק שלישי, שמי שמחזיק בבלי אז בדף כ"ט. מה מתואר שם בגמרא? יש שם תיאור שיושב יפה על הזבלה. מה נאמר שם? אחרי שהעדים העידו, אם נמצאו דבריהם מכוונים, נושאים ונותנים בדבר, אבל מה מתואר? שניים אומרים זכאי ואחד אומר חייב. זכאי. שניים אומרים חייב, אחד אומר זכאי, חייב. אחד אומר חייב, אחד אומר זכאי, כן? אפילו שניים מזכים ושניים מחייבים, אחד אומר איני יודע וכו'. מה שמתואר הוא דבר מאוד פשוט, שהוא קשור בדינמיקה של דיני ממונות. מה זה נושאים ונותנים בדבר? דיני ממונות, כבר דיברנו על זה, זה מתנהל בין שני, אנשים. אם אנחנו לוקחים את המערך של בית הדין ואת הדינמיקה שמתנהלת בו, אפשר לראות שיש שם משולש מאוד פשוט שמתרחש. בעלי הדין התפקיד שלהם הוא לטעון. הם טוענים טענות, מה כל אחד טוען? את הצד הסובייקטיבי שלו ביחס למקרה הזה. אחרי זה הצלע השנייה של הקודקוד, סליחה, השני של המשולש, זה העדים, מה תפקיד העדים? להביא לנו מידע האם הם יודעים על חיוב או לא חיוב, ומה תפקיד הדיינים? על סמך העדות, עכשיו להכריע בין שני הצדדים. כשאני רואה את המשנה מתארת נושאים ונותנים בדבר, הובאו בפניהם שני סיפורים, כל אחד אמר משהו אחר, נכון? ועכשיו הם שמעו את העדות, על פי העדות מה הם צריכים לעשות? לעשות ואתם בדבר. אז מי לדעתם יזכה? התיאור הפשוט שהמשנה מתחילה, שזה אולי צפוי מראש, שלא זה כל אחד במינה, מינה מה? מינה דיין. אז סיכוי טוב שנגיע למה? שניים אומרים זכאי, אחד אומר חייב. כלומר, לא, המשנה לא מתארת שלושתם אומרים זכאי, שלושתם אומרים חייב, נכון? מה, מה ברור לה? שיהיה ויכוח. עכשיו, זה כמעט ברור שיהיה ויכוח בגלל שזה מול, מינוי זבלה. זאת אומרת, זה לא אומר בפורש, זה חייב להיות ככה. אבל ההוא שמינה X הוא יראה יותר סובייקטיבית למעלה X, ההוא שמינה Y יראה למעלה. ובעצם מי באמת מחליט? השלישי, השניים אומרים זכאי ואחד אומר חייב, או הפוך, כן? שניים אומרים חייב ואחד אומר זכאי, אז אנחנו הולכים לפי הרוב. אבל בדיני ממונות הדיון הוא בין שני צדדים, וגם מאוד ברור מה הכוונה זכאי, חייב, זכות, חובה, נושאים, נותנים, הדבר. מה שקורה בדיני נפשות הוא שהסיפור הזה מסתבך. מצד אחד המשנה משתמשת באותם מונחים, זכות וחובה. מצד שני זה נורא מסתבך משימה מאוד פשוטה. אין פה שני צדדים. אנחנו, המדינה, התורה, החכמים, תובעים את הנאשם. הם חקרו היטב את העדים. אחרי שחקרו את העדים, לכאורה הסיפור גמור, נכון? כשאני מסתכל על דיני נפשות, עיקר העבודה של הדיינים צריכה להיות בחקירת העדים. וראינו כבר איזה מאמץ ואיזה עבודה הם שמים בחקירת העדים. אבל אחרי שהעד סיפר את הסיפור שלו, חקרו אותו ואימו עליו ובדקו אותו בשם החקירות ובכל הדרישות ובכל הבדיקות, הרי לכאורה כשאני חוזר למשנה ואני מסתכל את כל הבדיקות האלה וכולי, בוא נסתכל מיד בפרק ה', לכאורה לא נשאר יותר מה לדון, על פי העדות מה צריך לעשות? נפסוק, כי העדים אמרו שהוא עשה את זה, נמצאו דברי מכוונים. והאמת, כשמסתכלים במשנה בפרק 50, מי שמחזיק בבלי הזה בדף מ', יכולים לראות שכן יש שם תיאור מסוים של משא ומתן. מה נאמר שם? אנחנו מכניסים את השני ובודקים אותו, אם נמצאו דברי מכוונים, היות ואני חוזר, בדברי ממונות עושים נותנים לדבר, מאיזה סיבה? כי היו שתי טענות, עכשיו צריך לעשות ולתן בדבר, הם אשמח העדות, אני יכול להכריע. אבל דיני נפשות, זה באמת לא מתואר ככה, מהסיבה הפשוטה, שיש פה לכאורה רק... יש פה רק סיפור אחד. באו ואמרו, חילל שבת, הביאו שני עדים, חקרו אותם, נמצאו דברי מכוונים, עשו להם פה כבר את כל הבדיקות, עדיין תראו מה המשנה אומרת, פותחים בזכות, שזה פשוט קיום של דברי המשנה בפרק... בפרק רביעי, נכון? שהמשנה בפרק רביעי אומר, מה פותחים בזכות? אז תראו מה אומרת המשנה, כן, למיכל.
במחינה הזאת, למה יש פה הבדל בין דיני ממונות לנפשות? גם לנפשות יש שני סיפורים. התורמים, המדינה, בית המשפט,
ומי השני?
הנדון, משהו אחר.
או, או, או.
אני חושב שיש מישהו שרוצה להראות
את ה... או, 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 או,
אמרת דבר נפלא, רק נראה את המשנה בפרק 50 ונחזור אליך. אתה אומר דבר מאוד נפלא, כן? אז אומרת המשנה, יצאו דברי מכוונים, פותחים בזכות, ופה המשנה דנה, מי יכול לדון לזכות? וזה פלא, מה שהיא מציגה, אמר אחד מן העדים, יש לי ללמד עליו זכות. או אחד מן התלמידים, יש לי ללמד עליו חובה, משתקים אותו. פתאום מי מופיע פה בסיפור הזה במשנה? אחד מהעדים. ואני שואל את עצמי, מי ללמד עליו זכות? אחד מהעדים. עכשיו, המשנה בעצם מה היא אומרת? שאין לעד זכות
לעבור צד.
לעבור צד, בדיוק. התפקיד של העד מה? לנפק עובדות. הייתי אומר ככה, עצם התפקיד של לימוד הזכות ושל לימוד החובה הוא שייך באופן ברור, אם ניקח את המשולש הזה שתואר קודם, הוא שייך לתפקוד הדיינים שצריכים לגבש עמדה, הם צריכים לגבש דעה. כן, יש לנו הלכות שלא נמצא במסכת סנהדרין, אבל הלכות שדורשות לא לבלבל את התפקידים. יש גמרא בכתובות בדף כ"א, ששם הגמרא אומרת אין עד נעשה דיין. זה מהסיבה שאמרתי קודם, העד צריך להיות כביכול אובייקטיבי, אין לך דעה, אתה רק מספר מה ראית. ברגע שאתה מתחיל לגבש דעה, משהו פה לא בסדר. ובסנהדרין באמת אנחנו, אתם תלמדו את זה אולי בפרק ראשון, אין לי מושג מה ילמדו, בדף ט, מי ששמע על הסוגיה שם בפרגיל הדיבורה, שם בדיוני הראשונים הם מתארים כלל שמופיע שם בחידושי הר"ן בשם הרייבד, שדברים שאומר אותם בעל דין הם לא נחשבים עדות בכלל. כמובן צריך להפריד לגמרי בין טענות לבין העדות. יש פה משולש מאוד ברור. מה שבעצם המשנה אומרת בפרק 50, שכל התחום הזה של פותחים לזכות, הוא שייך באופן ברור לתפקיד של הדיינים, שהם צריכים עכשיו לגבש איזושהי עמדה על סמך העדויות שהם שמעו, על סמך התביעה שכנגד. פה באים ואומרים, אנחנו אומרים לעד, אנחנו דורשים ממך להישאר בתפקיד שלך. זה מה שאנחנו אומרים. השאלה לגבי התלמידים, אני צריך לחשוב על זה, התלמיד מתי יכול להיכנס, מישהו שהוא לא מהדיינים, בתנאי שהוא יכול לזכות. כמעט אפשר להגיד שהפותחים לזכות, אולי לפי המשנה בפרק 50, איך מקיימים אותו? שאנחנו מאפשרים לאדם שהוא לא מהדיינים, מה אנחנו מאפשרים לו? להיכנס לשייך לביתריה, למרות שהוא לא שייך להיכב, אם הוא רוצה לזכות. כלומר, יש לנו הרכב שיושב שם, סליחה, נתנה. זה נכון.
כשמחזירים את הדין למחורת, אפשר דיין שאמרתם יכול לחזור,
זה נכון, אבל אני אומר, קודם כל רואים שם קיום יפה מאוד של הפותחים לזכות, שהוא שייך לתחום הדיינים, והוא קודם כל מאפשר לפתוח את השורות של הדיינים, הוא אפשר לצרף אדם אם הוא רוצה לומר זכות. אבל אני לא יכול לומר בדעות שהמשנה שם עמדה לנגד עיני המוראים בסוגיה שלנו. מה שכן, אני חושב שנושא שעולה בסוגייתנו, והדברים שהמיכאי אמר, כבר נרמזים בתוך המשנה שם. שכן, הרמז שהמשנה נותנת שיבוא עד, ומה עד יבקש לעשות? זה באמת זכות, ואומרים לו, ידידי הטוב, אתה לא בתפקיד הזה, הוא באיזשהו מקום, אולי עומד ברקע הדיון בסוגיה אצלנו, שלמי אנחנו פונים, שאנחנו פותחים בזכות, כלפי מי אנחנו פונים, אנחנו פונים כלפי העדים. עכשיו הסוגיה כאן היא מעמידה מתח מאוד. כן, בבקשה.
במשנה זה מפורש שאמר אחד מן העדים בשביל ללמד עליו זכות, או אחד מן העדים בשביל ללמד עליו חובה, מתקים אותו.
נכון.
אבל כן, איפה זה היה? שאמרנו שכל שיש מצב שבו הרבה אנשים מצטרפים לנוסף ומתן. עכשיו אני רואה את זה רק התלמידים. רק תמידים
פותחים
לזכות?
כן, אבל הרעיון שאני מגיע לשלב שפותחים לזכות, אני מסתבך עם העד, הוא כבר נמצא במשנה בפרק 50, באופן ברור. תיאור השלב שפותחים לזכות, והשאלת העד, בוא נעשה עכשיו קצת להסביר מה ההסתבכות עם העד. וקודם כל, המשנה באופן ברור אומרת לך, יש תפקיד אחד, אנחנו מבקשים לך להישאר בתפקיד שלך. ואיך אתה תתחיל להפוך לבן אדם שמעיין בזכות, אתה מחסל את היכולת שלך להיות עד. אבל כבר שם רואים באופן ברור מהמשנה שזה השלב שיש איזשהו מתח שנוצר עם העדים. אני חושב שהמיכאי אמר אותו מאוד נכון, אבל אפשר לראות זה מאוד יפה בסוגיה. אותו מצד אחד שהסוגיה פה מתארת שבעצם הדרך היחידה להציל את הרידון הזה זה איך? מה הדרך היחידה להציל אותו? על ידי זה שאתה איכשהו מחסל את העדים. אין דרך אחרת. כלומר, היום זה דיני נפשות. היה סיפור, היו עדים, חקו, דורשו אותה, אתה רוצה להציל את ה...
זה לא פשוט המשנה.
מה? אני לא רוצה פשוט המשנה, אני אומר בסוגיה. הסוגיה היא לא ברור, הדרך היחידה לעשות משהו, להציל את הנאשם הזה, הוא איכשהו לחסל את העד.
זה יותר רבי יהודה רק.
נכון, זה הדרך היחידה. מצד שני, יש לנו פה שני וקטורים הפוכים שהסוגיה מפעילה אותם. וקטור אחד הוא שבצד הרצון להציל את הבן אדם, יש לנו גם, אמרתם את זה בשם רש"י, יש לנו מחויבות של מוריתה, רבי קרבה, בואו נדבר, בלי עדים אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. כלום אנחנו לא יכולים לעשות, כן? או... לכן מצד אחד אנחנו מעוניינים לערער את אמינות העדים, מצד שני, האם המשמעות היא שאנחנו חוסמים אותם? כלומר, הרי העדים האלה כבר נחקרו, בוא נאמר את האמת, כבר בדקו אותם, הם כנראה אמינים החבר'ה האלה, כן? אבל האמת היא שהסוגיה עושה מהלך הרבה יותר דרמטי, כי מה שעולה במהלך הדברים של בעיקר של אולה, שרבא תוקף אותו, זה שהסוגיה כאן מייצרת סיטואציה דומה לדיני ממונות. דיני ממונות יש לנו שני צדדים, יש לנו זכות וחובה. מה בעצם עולה בעקבות דברי אולה? שנתח כזה קיים בדיני נפשות בין העדים לבין הנאשם. כן, וזה מה שרבא בעצם שואל אותו. כלומר, מצד אחד עומדים העדים, מצד שני העובד הנאשם, סליחה. וכבר דיברנו על זה, הוא נדון לבד, כאילו הוא לא עומד אף אחד. אבל כנגד זה בא רבא, מה בעצם רבא טוען? שעצם קיום דין הזמה, שהוא מעלה את האפשרות שאם יתפוס את העדים בהזמה, נזים אותם, אז את העונש שהם זממו להטיל על הנאשם, אנחנו נטיל אותו על העדים, אומר שכביכול כל היסוד של המשנה, שתוספות הסבירו אותו, שדיני ממונות איך אני פועל, כי יש צד אחד, אז אני יכול לפעול לזכות. ובמונות, למה אני לא יכול לפתוח לזכות? אז רואים, אותו דבר נכון, רב הטוען, אותו דבר נכון גם דיני נפשות. כי דיני נפשות, אם אני מנסה לתאר לעצמי את הסיטואציה שעולה בבית הדין, העדים האלה הם מצד אחד, אפשר להגיד, הם ראו מקרה, הם הקימו את המצווה, הם באו ומילאו את חובתם והעידו. מצד שני, בלב שלי עובר גם החשש, שאולי הם כמו העדים של איזבל עם קרם נבות, כלומר, אולי העדים האלה רודפים אותו. ואז יש פה תיאור של כל מקרה של דיני נפשות, שאם אני שואל אם אתה יכול להזים אותו, אני כאילו מייצר מאבק, אפילו לא הייתי אומר סמוי, אלא גלוי, בין הנאשם לבין העדים. שניהם בעצם נידונים, אני אומר עד בדיני נפשות, שיכול להיות מוזם, הוא כביכול חצי נאשם. ולכן הטענה של רבא בכי פותחים בזכותו של זה שהיא חובתו של זה. זה מילים מאוד פשוטות, אין יכולת לפתוח לזכות ככה מאותה סיבה שאין המונת אי אפשר, כי הזכות, כי יש פה שני צדדים. כן, עכשיו כל הידע, כן, עודד יסביר הראשון, כן.
אני חושב שדיבר עד כהנה מפנים לעדים, אבל לא מקובלים לעדים. כלומר, להגיד לעדים שמדברים זה גם לא להתחסר שבו, זה לא משנה עדים כנתון מקור מידע. זה לא משנה להם, כמו שאמור לשנות להם, אם הוא יזדקה או יורשע מדברים. אני חושב שזה מפני לעדים, אבל זה מקובל לעדים. זאת אומרת, כאן אולי אפילו כזה גם צלו במידע.
אני מסכים שאצל רב כהנא יש טון אחר. לפי מיטב הבנתי, הטונים האלה הם בדיון של החטיבה הראשונה. היינו, זה עולה בכל הדיון בין רב יהודה, ביקורת של יהודה וביקורת של רב. רואים ביקורת רב יהודה, רב יהודה מפנה את זה לעדים, רב אולה מעלה את הטענה שאנחנו לא יכולים לחסל את העדים, כי אנחנו צריכים לשמור עליהם. ואנחנו בסופו של דבר רוצים לדון, כן? כלומר, העדים שנחקרו הם ראיה טובה, כן? רבא מעלה את הנקודה שזה פשוט בין, הפכת את זה פשוט לשני צדדים, ולא זה ככה.
כן, שום חיוב כל הדבר. המשפט מתנהל, זה נקודה טובה ש...
זו טענת הסוגיה נגד רבא, כלומר המתודה.
זה נקודה מצוינת, כי היא משמידה בדיוק את כל הבסיס לדיון, זה לא... אין פה חייבותו של זה, זה לא חייב, לכן זה לא דומה לדיני המשפט בשום קריטריון. כל עוד המשפט מתנהל, יש פה רק צעד אחד. רוצים לנהל משפט על התאמה, משפט נפרד, לא תשאלה את המשפט נפרד. כי עד כל העניין שצריכים להשוות את זה לדיני המשפט, זה שיש פה שני צדדים.
לדיני המונות, אתה מתכוון.
לדיני המונות, כן, זה שיש פה שני צדדים. זה כמותו של זה, חייבותו של זה, זה בכלל לא עובד ככה. כי כל עוד המשפט הראשון מתנהל, אם עשינו, גם אם עשינו את הדין, כלום לא קורה, אין להם מה להפסיד.
אז אתה טוען טענה מאוד חזקה, שבעצם אומר שהשאלה של רבא, סליחה, השאלה שהגמרא שאלה על רבא יותר טובה מהתשובה, נכון?
נכון.
אני רוצה לראות לכם עוד דבר.
אבל השאלה יותר מעניינת, השאלה יותר בוערת, לפחות בעיני שעולה מזה, מה העניין של ההתבטאות פותחים לזכות וחובה בדיני ממונות? אם דילגנו על כל השלב הזה, שמניח שיש זכות וחובה.
כי אין זכות ואין חובה, שני הצדדים שווים.
מה זה השפה הזאת? אם השפה הזאת היא מה שמוביל, אז כנראה שהאב האמיתי של המשנה היא זה שתמיד היינו רוצים לפתוח לזכות כלשהי. אי אפשר לפתוח לזכות כלשהי, אז מתבטאים בצורה הזאת.
זה לא מדויק, זאת אומרת, אין יש תובע ומדבר. אז סתם להגיד שהתובע, אם אתה הולך לטובתו של התובע, זה לפתוח לחובה. לטובתו של המדבר זה לפתוח לזכות.
אפשר לראות לכם בהקשר הזה רק עוד גמרא אחת סביב הדברי אותה משנה בהמשך שהעד לא יכול ללמד זכות גמרא בפרק חמישי אז הגמרא אצלנו בדף הבא שזה נמצא בלמדים למדבט למטה למדל את המדל אצלם אבל יש פה דיון האם עד יכול לעמוד בזכות החובה וצריך לראות לכם לראות לכם משפט אחד שנמצא בגמרא ולמד שם הגמרא אומרת, רבנן אמר, סליחה, אמר יש לקיש, שמנמך זה כנוגע בעדותו. זה יצא בלמד על עמוד א'. אני רק קורא לכם את הגמרא שם עוד פעם. הגמרא אומרת, בואו נקרא את החוק, בסדר? זה תניא. ועד אחד לא יעלה בנפש בין לזכות ובין לחובה, רבי יוסי בן יהודה אומר, עונה לזכות ובין לחובה. מר פאפה, באחד מן התלמידים לדברי הכל, ועכשיו יש פה דיון כמו מי המשנה. אבל הגמרא כאן נכנסת לדיון על איך להסביר את שיטת רבנן שהד אחד הוא לא עומד לא לזכות ולא לחובה. וזה אומרת הגמרא, אמר יש לקיש משום דמך זה כנוגע בעדותו. ובלשון אחרת, יש לעד כביכול דינמיקה נפשית שמה הוא רוצה לעשות לעדות שלו?
להצליק
אותה. או בוא נאמר ככה, עד עדות, ועכשיו כביכול הדברים שהוא יאמר נגזרים מהצורך שלו להיות קשור לסיפור שהוא סיפר, או כביכול, כשאומרים שהוא נוגע בעדות, הוא מתואר אחרת ממה שתיארתי אותו קודם. אני קודם איך פתחתי? יש פה משולש, העד הוא הבן אדם האובייקטיבי, אנחנו מבקשים מהעד, ידידי, על פנינו הטוב, אתה יושב פה, וההלכה הזאת נאמרה כדי לייצר את זה. אבל מה שאני אמר, לא הייתי נותן לעד להתחיל ולהשתתף ובדיון, אני בעצם הייתי מערב את העד כאילו כמצד בדיון. כביכול, ברגע שהעד עלה על הדוכן, הוא הפך להיות אחד מבעלי הדין. זה כאילו דין בין העדים לבינו. עכשיו, דין הזמה, ודאי הוא יכול לעורך את הדבר הזה. זה מזכיר לי גם איזה תוספות מופלא במסכת פסחים. הרב ביטל אמור היה לחזור לתוספות הזה. כמה פעמים שמעתי אותו מזכיר אותו. הגמרא שם דנה בשאלה על חובה של תינו פריקה ושונא, מי זה השונא הזה? הרי אסור לשנוא יהודי. אז הגמרא אומרת, מדובר באדם שמצווה לשנוא אותו, מדובר באדם רשע. ועדיין, מה אמרה התורה? שיש לך מצווה של פריקה ותינה. שואלים תוספות שם, אני יש מצווה לשנוא אותו, אז למה לעזור לו? למה התורה התעקשה לזה? תוספות שם אומרים דבר מדהים, איזו תובנה פסיכולוגית בנפש האדם, במסכים קופיות ג' נדמה לי. עמוד ב' הוא קופי ב' ואומרים ככה, אתה בהתחלה שונא אותו בגלל שהוא רשע ואז בגלל שאתה שונא אותו אז הוא עכשיו שונא אותך ועכשיו אתה שונא אותו בגלל שהוא שונא אותך וזה התורה אמרה לך לכפות על עצמך או במילים אחרות אתה לשם שמיים נכנס למשהו אתה נכנס כי הוא רשע ואתה שונא רשעים כן? אתה צועק שבס כואב לך חילול שבת באיזשהו שלב הנגיעות האישיות יתחילו להיכנס, הסנאות הפרטיות יתפסו טרק, לכן מה עושים לסינה? מתרחקים לסינה, או אתה קופה את היתר שלך, כן? יש פה תיאור קצת שקצת מסכיר את הדבר הזה. מה המקרה? אני חושב כזה מניח שהוא עד אמת, אני לא חושב את זה. אדם, מה המקרה? בא ומעיד באיזשהו שלב, מהרגע שהוא שם, הוא נוגע בעדותו. זה מעורר צלילים שיש אותם גם בטענות של רבא. מה הטענות? אני כביכול, אני מייצר סיטואציה דומה לממונות בין העדים לבין הנידונים, ולכן אם לו אני אבוא, לו אני אבוא ואני אגיד לו, הנידון אתה יכול להציב אותו, אני כבר לא יכול לקיים פותחים לזכות, כי אני ייצרתי פה שני צדדים. זה מה שעשיתי. לכן הכרח שהרצון בעצם הדרך היחידה, מצד שני, מה הדרך היחידה להגן על הנאשם? היחידה, הרי העדות כבר התקבלה, מה הדרך היחידה להגן עליו? זה יחשו לחסל את העדות, מה לעשות? לכן אני בא רבא ואומר, אני צריך להציע לו דרך לחסל את העדות בלי לחסל את העדים. מה בעצם ההבדל בין הזרמה להכחשה? זה ההבדל בינינו. ככה הרמב"ן על התורה אומר, אמנם הדברים כל כך הגיוניים שזה קצת מקשה לקבל אותם, כי המורה מתעקשת שזה גזירת הכתוב, לא נורא. הרמב"ן אומר, מה אני אומר בהזרמה להכחשה? למה בהזרמה אני מאמין לעדים הנשיים, ובהכחשה אני אומר יותר יותר. והרמב"ן אומר דבר מאוד פשוט, הוא אומר, בהזרמה העדים מעידים על העדים האחרים. הם רואים איפה הם היו, הם לא רואים שום דבר בסיפור. היות וכך, העדים לא יכולים לענות, כי בעצם דנים אותם. דנים בשאלה, איפה הייתם? ומה זאת, בהכחשה, זה שני סיפורים סותרים. אז מי שמוכחש זה לא העדות, העדים אלא העדות. מה שבעצם הסוגיה כאילו דוחפת את הפותחים לזכות הוא, שעל לנו לייצר את האווירה הזאת בין העדים ובין הנידון. אי אפשר לתאר את העדים כאנשים שנגד הנדון. מה שאנחנו צריכים לייצר זה, אנחנו מחפשים את האמת. מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים לא חלילה להרוג בן אדם סתם בלי סיבה. לכן מה אנחנו נבדוק היטב? האם העדות היא עדות שהיא מתקבלת? אנחנו נאמר לבן אדם, תשמע, אומנם חקרנו אותם, התברר שהעדים האלה עומדים בכל החקירות, ועדיין מה אנחנו אומרים? אולי יש דרך להפיל את העדות, אבל בלי לייצר אווירה של נגע העדים לבין
הניתון. לא אומרת לצאת קודם? אתה להביא את העדים להכחיש אותם? מה מיוחד לזה שמציעים לעדים? הרי ברור שמה מיוחד לזה? מה החידוש? הרי ברור שיש לו עדים להביא אותם? מה הצעה מיוחד? זה שמציעים להביא אותם?
שאלה עד הרבה שהיה לה מסיעים את העדים.
לא יודע,
העדים
אני חושב
בקושי
מציעים את
ההצעה.
לא,
אני אגב אומר לך מי יכול להביא.
גם אחרי שהדין סוגר כשמוציאים אותו להריגה הם מחזירים את הדין פעם ופעמיים יש עדים חדשים לחוד, נכון?
כן, אבל זה באחר, אני חושב את זה שאני נחי שם עכשיו, באיזה שלב אתה מגיע? באיזה שלב הדין מופיע?
תראה, אני חושב ששלב החקירות שייך לתחום של נשיאים, לא חכון. אני חושב ששלב החקירות שייך לתחום שאתה מנסה לפרוק את הדברים בתוך עצמם. עדימים אחד לשני. השלב של השואל, אם יש לכם עדים להכחיש, הוא כבר שלב אחר. הוא שלב שהוא כאילו פורח מבחוץ. בוא תביא
דבר אחר.
סליחה?
מה זה לא לפתוח בזכות במקרה הזה?
לפתוח בזכות זה לפנות לנאשם ולעודד אותו, לשאול אותו, להעלות בפניו את האפשרות שאומנם העדים האלה הם כבר שרירים וקיימים, הם תקפים לגמרי, לא הצלחנו לפרוח אותם, אבל נוכל לפרוח אותם על ידי ראיה חיצונית שהיא תסתור אותם. ואתה אומר את הדבר את מתבקשת, תראו.
לא, במה למה עכשיו משפט שכל צד מביא, במקרה זה אין צד, שהתביעה מביאה והנתבר הוא בתעדים שלו.
בוא נשאל אותך שאלה טכנית פשוטה, מה יותר קל להביא עדים שהוא חילל שבת או שהוא לא חילל שבת?
יותר קל
להביא שהכחיש את העדות. בואו נעשה להביא. באו שני עדים והעידו שפלויני חילל שבת, חיוונו דבריהם בכל. עכשיו, איך אני אכחיש אותם? מה יבואו עדים? מה יגידו? שהוא לא חילל שבת. מה יותר קל? להגיד שמשהו קרה או שמשהו לא קרה?
תגיד שמשהו קרה זה יותר
ברור, ברור, זה יותר קל להגיד משהו קרה, פשוט ראו משהו קרה. איך אני יכול להגיד שמשהו לא קרה? איך אני יכול להגיד שפלוילי לא אוכל שבת, מה הייתי לידו כל היום? אולי הוא שם סיגריה שתי דקות ולא ראיתי אותו. כאילו, אתה מבין שבעצם האפשרות להעיד שהוא לא קרה הוא נורא מסובך, דווקא הזמה כדבר ריאלי, הוא הרבה יותר ריאלי גם. כאילו, האם אפשר להבין איפה החבר'ה אלה היו, אבל להכחיל את הסיפור, זה לא הדבר הטבעי והמתבקש, זה דבר מאוד רחוק, דרך אגב. מה, נביא ידיד שזה לא קרה? איך אני אוכל עכשיו, כאילו?
אז מי לא רוצה את הבית הרעיון שלו, מה זה מבחינים זה לא סביר. רמת הסמודת זה לא בכלל זה דבר מיוחד. בכל מקרה, כל צד במשפט הביא את
ההכחישות,
אחרת איתנו משפט, אם הוא לא יצא להבין.
לא, יש טעם למשפט. אני לא יודע מי טבע אותו, באמת אין לי מושג, אבל אמרו שהוא חילל שבת. הביאו עדים. לכאורה, הדבר הבא, הולך תאכל את הראש, כאילו, אסכול אותו, כן?
לא, הדבר שלך זה לא כמו פשט המשנה. שבפשט המשנה יש את שלב שלם של ההתלבטות, שאין פה התייחסות.
זה לא קיים פה, נכון?
וגם הבריתא שמבינים שהם מסיימים את העדים, היא לא, היא לפני ראשונה. וגם יש את הבא.
פה אתה בעצם שואל את השאלה, מה ההבדל בין מסיימים את העדים לבין מה? מה ההבדל בין מסיימים את העדים לבין?
לבין מה שרבי יהודה אומר.
לבין לי אין מרקיד הקאמריתו. מה ההבדל באמת ביניהם? מה לדעתכם ההבדל? זאת אומרת, עמיחי אומר, הוא פותח פה חזית חדשה, כן? מה בעצם ההבדל בין שתי השאלות? למה זה לגיטימי וזה לא לגיטימי? זה הגמרא אומרת, מה הגמרא אומרת? ממילא או בידיים, כן? אבל אמרת פה דבר אחר, שאולי ההבדל הוא מתי? מתי שואלים את זה? כשמסיעים, מתי אני עושה את זה?
לפני,
כלומר, בוא נגיד ככה, כל עוד שלא גמרתי לחקור את העדים, אז אין לי עדים. ואין לי עדים, אז מה אני יכול לעשות?
טוב, להשתיק אותם.
להשתיק אותם, בדיוק. כלומר, הבדל הוא לא אין רק אם זה בידיים או לא, כי פה אני אתבלבל אותם, כי אני עם ביוקרטיה, שולח אותם ב-80 חדרים, עד שהם מקבלים כאב ראש. אלא ההבדל הוא בין אם העדות כבר התקבלה או לא. ומסיעים את העדים, הם עדיין לא התקבלו, ואז אני יכול לשגע אותם כמה שבא לי. ביד רמה מופיע הסבר הזה. כל עוד שהעדות לא התקבלה, אני אשגע אותם. אבל מה הבעיה בסוגייתנו? למה הגמרא פה נבהלת? זה בידיים. כי העדות כבר עברה דרישות, חקירות, בדיקות. העדים התקבלו, בוא נאמר ככה, הסיכוי של אדם הזה אשם הוא מאוד... הוא מאוד רציני, הוא בבעיה בעולם הזה, בוא נדבר ככה. הוא כאילו קבור עמוק בתוך המקרה, כן? וכאן, מה אני עושה? אז אני מחסל את העדות, כאילו, בוא נגיד ככה. ברגע שהייתה עדות שנחקרה כדבעי, וברגע שיש עדות שבדקו אותה לעומק והיא התקבלה, אני לא יכול יותר להתעלם ממנה. אני לא יכול, כאילו, אביתה הרע זה מקרבך של רשי, הוא ממש זה. עכשיו, המוצא להזים הוא הצעה יותר טובה מהמוצא להכחיש, והגמרא אבל מתנגדת לו, כי הגמרא אומרת, אתה לא יכול לייצר פה אווירה של מאבק בין העדים לבין הדעת, אתה לא יכול. בהכחשה, אני לא מייצר את האווירה הזאת. אתה רצית משהו אחר לגמרי, כן.
סתם אני, בבקשה, כן. קראנו אותי קצת חץ בעד בכלל. אני אחד
לקיצור. אתה מברו אותו?
לא, אתמול הייתי מברו אותו.
אתמול הייתי מברו אותו.
הרב שאל, באמת, המשנה עובדת, פותחים בדיני נפשות פותחים בזכות. עכשיו, אני חושב שגם בפרק חמישי זה בעצם אומר את אותו דבר, לא מסבירים איך פותחים בזכות. אם פותחים בזכות, לא, אז אחרי שפותחים בזכות, אז אולי מישהו תופץ אמר משהו, אבל פותחים בזכות, וזה באמת בעיה, אני חושב שהשאלה שמתנידה את הגמרא, איך פותחים בזכות? הרי העדים החליפו. העדים עכשיו, כמו שאמרנו, הכל ברור, מה עושים? אז אני חושב שלכבוד היד רמה...
וגם אין מישהו שלא הייתה טענה אחרת, אני תכיר את זה.
לכבוד היד רמה, אני חושב שבעצם כמעט כל המוראים, מה שאומרים זה הדרך של פתיחה לזכות, זה משפט שהוא כביכול פתיחה לזכות, אבל משפט מתוקן שבעצם גורם בפנים את ההבנה שהעדים צודקים. אצל אולה ורבא זה ברור שהעדים הזה גם שהעדים הקדושה, כאילו, אנחנו אומרים, ברור לנו שהעדות התקבלה, בסדר, טוב, יש לך איזשהו להקריש את זה, כאילו, מתת מודע שאנחנו כבר מבינים, כאילו, ברום קטרים, אנחנו מבינים שבעלה. עכשיו, רבא שאינדם, כמו יודע לזכות, אני אומר לך, מה נעשה? בוא נפתח לזכות, איך נעשה את זה? בוא נשאל, יש למישהו עוד מה אנחנו נגיד.
גם עכשיו, לפי...
אתה מתחיל מהסוף הסיפי, אין לי בעיה.
לא, אני היה, אני מסתובב, אני אומר לך אחד, מי שלא מסתדר, כי אני מתחיל כבר משל עליו. אוקיי, הרבה ורבה, אילו קטעת אותי בכלל, אז זה היה דומה, אומר דבר כזה, מה שפה. באי ורבה למד הבא, אוקיי, אמר לי, לא קטעת אותי בכלל, כדי שלא יבאר, לא יוכל לחפש אחר זכויותיו. ככה מסביר לאט למד דברי הבאי ורבה, זאת אומרת שגם פה, אנחנו בעצם קיבלנו את דוד האבי, ואנחנו אומרים איזה משפט שקיבל סוג מידה הזאת. לפי זה אני יכול לסביר את רב כאן, מזרחין, מבגרחן, מזרחי פלוני. אז אם אני יודע, הירושה מצטטר בכיוון הזה, שהירושה אני אומר, זה מין שאלה בבנייה, כן? סליחה, לא, רגע, לא, לא, סליחה, רב כאן, סתם כאן לא, מה אני מסדר, אבל רב יהודה, רב יהודה, מי יהיה בכלל, כי הבריטו, אז כאילו, הירושה מזה גם משהו שמין אמירה כזאת, איך יכול להיות, אבל מין באירוניה כזאת לגבי העדים. לגבי את זה שכולם באיזשהו
מקום... אתה אומר פה דבר עכשיו שהוא מאוד נפלא. מה בעצם הטענה שלך? זה יושב יותר טוב לדעתי מרב כאן לצפון, אוקיי? אתה בא ואומר, בדיוק התיאור שתיארתי קודם, וזה הגמרא מנסה להילחם. מה היה התיאור שתיארתי קודם? שאחרי שהעדים העידו, הסיפור גמור, מה בעצם מרב כאן מנסים איתו בצורה מאוד ברורה? האמת היא שגם אפשר להביש את זה על הקודמים, אבל מרב כאן זה מאוד בולט. שלא יעלה על דעתנו שמי שגוזר את דינו של האדם הם עדים. בדיוק, אנחנו אומרים, גם אחרי העדות צריך לדעת בסופו של דבר מי צריך לקבל את ההחלטה, או מי יגזור את הדין. הדיינים, ובין העדות עד הכרעת הדין, יש איזשהו מרחב של... ששיקול הדעת
שיש לך. זה יפה, אבל זה, לא יודע, זה קצת מתנגש למיד העדים כאילו בראשונה. בסופו של דבר לשאול אותו זה העדים.
אבל הסוגיה מתעקשת שרק בעקבות הכרעת הדיינים, היא גם אומרת שלא נחשוב שהעדים חיסלו את הסיפור. כלומר, אומנם, אמרנו קודם, הבנם הזה בבעיה מאוד גדולה, אני לא מקנה בו, בסדר? שני עדים שנחקרו בזה, הם נגדו. אבל עדיין, אנחנו פונים עליהם, אומרים, דבריכם נזדקה פלוני, איזה מין משפט מוזר זה, כן? אז מה, רק שואל אחד לך היה, בסדר? אז מה אומר רש"י? מה אומר רש"י? לאחר קבלת עדות אומר, מתוך דבריכם מזדקה פלוני סופו לצאת מבית דין זכאי לפי ראות עינינו. מה בעצם אומרים? הרי יש להניח שמדבריהם מה משמע שפלוני מה יצא באמת?
כי בית הסיכה...
חייב, מה הם אומרים? אל תחשבו שזהו, זה נגמר. אבל תזכרו שבעקבות דבריכם צריכים עדיין שיקול הדעת שלנו.
אני חושב שזה...
שבעצם זה אמירה לעדים, להעמיד אותם על מקומה. כבר דיברנו קודם על הפרדת הרשויות פה, על התפקידים השונים. המשפט הזה הוא נועד בדיוק לדבר הזה. הוא בא להגיד, תודה שסיפקתם סיפור, אנחנו עכשיו לא פוגעים בכם, לא מעבירים עליכם, אבל אל תחשבו שזה נגמר, יהיה בשביל התורה מיתה דיינים, בדיוק בשביל הדבר הזה.
אני חושב שזה בעצם אמירה יותר תודעתית שמוציבת דיינים במקום, כלומר, הם לא תביעה שמנסה להוכיח שהוא אשם, הם מנסים לברר מה האמת, ולכן לא מזמנים עדים כדי להוכיח שהוא אשם, אלא מזמנים עדים כדי להוכיח אם הוא אשם. ולכן, בעצם האמירה, אם מדברכם הוא יצא זכאי וזכאי, זה מנתק את הזיקה בין התביעה לעדים. אין עדים שמוזמנים בידי התביעה. יש עדים שבאים לברר את האמת.
כן, אבל אני הייתי מחבר את זה למשפט שנאמר פה באחד מהשיעורים הקודמים, על ההבדל בין דיני ממונות לדיני נפשות, או דיני קנסות. שדיני קנסות ודיני נפשות, עצם עשיית המעשה לא הופך את האדם לרשע, או לא גוזר עליו את העונש. זה רק פסק הדין. בדיני ממונות, לעומת זאת, עצם ההלוואה יוצרת את חובת התשלום. בנזק עצם, הנזק מחייב לשלם. ובעצם מה שבאים ואומרים, העדים סיפקו עובדות, סיפקו סיפור, ועדיין, מה אנחנו אומרים? אתה עדיין לא...
לא
אתה עדיין לא חייב. הצורך להעמיד את העדים למקומם הוא לא רק כי אולי יתפוס אותם בשקר, הוא גם כדי להבין באופן נכון את סדר הדין הנכון, כאילו להבין באופן נכון את משמעות מה שעומד פה על הפרק. ואני חושב שהדבר הזה הוא גם לא יפה מאוד, אני רואה הבאי ורבא. הבאי ורבא אומר, הרי אפשר לדמיין את הנאשם הזה, מבין עד כמה הוא במצוקה. עכשיו, עצם הפנייה עליהם עדיין מקיים את הדברים שצבי אמר. דהיינו, שאומרים לו, אל תדאג. אם שיקרו פה נגדך, אנחנו נתפוס את השקרים, אל תדאג. הוא גם מבהיר את הנקודה שצבי הדגיש, והיא שזה לא העדים גוזרים את הדין. אנחנו שומעים את העדות, אז אנחנו נושאים ונותנים. יש פה איזה אימון, יש פה איזה אימון, הייתי אומר, סליחה?
זה גם זה שאין לנו מטרה להפליל אותך. לדוגמה,
נכון, נכון.
אז התובע לא יזה
לזמן עדים שהוא יודע שהם נגדו, הוא לא חייב גם לזמן עדים שהוא יודע שהם נגדו. שהוא נגד מה שהוא מנסה להוכיח. בואו מחויבים, זה מה שמבהירים לו כל הזמן, לא באנו לתקוף אותך, באנו לברר את האמת. אפשר לראות את זה, אפשר לדעת שבכל הדעות כאילו. כן מטרה להשאיר.
אני מסכים איתך, לגבי העדים, לפחות בסוגיה, יש קולות שלא רואים כך את העדים. יש פה קולות שרואים את העדים, אנשים שהם נגדך, כן, הם רעתך, הם דורשי רעתך, כן? אבל הדיינים, כאילו, התפקיד שלהם כגוף האובייקטיבי, שהתפקיד שלו הוא לראות את כל התמונה, לשמוע את הגדול, לשמוע את העדויות, ולהפעיל שיקול דעת, ואמון גם שהם מסוגלים כביכול לתפוס שקרנים, כן? שזה לא דבר כך
פשוט. מי זה שאמור להתחיל במשפט?
אני לא יודע, אני לא יודע. כאילו, מושג כמו הפרקליטות שקיים היום לא מתואר במשנה. מי תבע אותו, כאילו...
לא,
הייתי לו
לא
קוראים לך
לתואר
של... אם התואר של כל מקום שהרד משנה היה גולה לי המקלט, ואז רק יסכים ועושים אותו
שם. נכון, זה מתואר בתורה מפורש, כן.
אז כאילו...
וגם עם המקושה ששם אותו במעצר, כן? כנראה היה איזו אינסטנציה, כן? שמעו סיפור.
אז מישהו שוקר מחזירים אותו למקלט, כשבגזית, כמו שקראת, משאירים אותו בית הדין, ואז סוחרים אותו, משחררים אותו.
כן, האמת היא שהתיאור פה מאוד מזכיר את ביצינו הילדה לזה. כל מה שקראנו בפסוקים במדבר למדי, יש פה גרנה, יודעים שהוא רצח. אז מה, איך מצילים אותו? מה הם מנסים לברר? בוא, אם נדבק במדבר למדי.
אז נכון נראה את זה.
הם לא, לא, הם לא, כבר יש עדות ברורה שהם רצחו, השאלה היא אבל אם הוא רצח בצורה כזאת שהוא... שהוא חייב מיטה,
אולי גם שוגג,
אולי גם עצים,
אולי גם מונה משהו.
כשיש העצים רק חיכו שקדוש ברוך הוא יגיד מה לעשות, עכשיו לא ידעו מדינו.
משה היה זה שהיה צריך להקיצים אותו מפורש, כמו משה הוא גם זה שהיה אמור להתחיל את המשפט הגדול, להתחיל לזמן עדים, דברים כאלה?
לא נראה במה שזכור לי בפסוקים בתורה, שהיה צורך לברר מה הוא עשה, זה כאילו היה ברור לעין השמש. גם המדבר מאוד קשה לקושש עצים בסתר.
משפט שלא מול הקדוש ברוך הוא, או משפט שלא כמו רטע שבו אנחנו באים לדברים כל כך פסקתי, או שזה אתה עכשיו, אתה עברת עבירה, עכשיו אתה משפט מול בעל המצרים.
אני לא בטוח שהבנתי לגמרי
את ה... האם, פשוט זה אתה לשם ומאשים עוד
לדבור. בפשטות כן. בפשטות כן, אבל הסיפור שם של במדבר למדי הוא באמת סיפור שמתאר שברור שהוא רצח, כאילו גם בקבוצת הבירור אף אחד לא מערער איזה שהוא רצח. השאלה הבאה, אתה חייב מיטה, כלומר, העדים סיפור סיפור, אבל צריך לבוא, עדיין בעצם הסוגיה הזאת זועקת שהעשיית המעשה לבד, או העדות לבד, היא לא מספיקה לגזור את דינו של האדם. תדע, יש עוד אינסטנציה עכשיו.
למרות
שאני אומר, אני אומר את זה לעדים, והבא יברר ויגיד, אני אומר את זה ללידון, אנחנו נרגיע אותו, שאנחנו, איך אמר בגין, יש שופטים בישראל, כן?
למרות
אנחנו מטפלים בסיפור הזה, כן?
תחילת הסוגיה למה? פחות, הוא הרבה פחות נראה ממנה, והיה דרמה מה אולי בגלל זה, שזה לפני דרישה לחקירה.
לפי מיטב זיכרוני הדרמה אומר שכל הסוגיה כאן היא אחרי דרישה בחקירה, כי לפני דרישה בחקירה ברור שהם משגעים את העדים, לא?
הוא מעלה אחר כך אופציה, והמשך של הדברים שלו אומר, אלא אח חיים אתה, גם אתה עושה פתאום עלים אופציה כזאת. אבל בעוד יש לומר, עד שלא נחקרה את אותם מבטן, יכולים לומר מבודים היינו. יש אופציה כזאת, להבין את כל החלק הראשון של הסוגיה.
אז בוא נשמע את הדברים שלך, כן? איך היא אמרה? לא יודעים שקורצה שבוי יותר שאולי, אתם מבחינים
לו. וגם היה דרמה אומר, אלא אך האם הוא טעמה, משום דמש מדכי כמי ראי, מכמי חקירה כמי ראי. ודמי תהלה, הייתה תעני המסיעים את העדים כדי שתרב דעתן אליהם, אחזור בהם, ולאחר חקירה, איך היא מצאו למי דבר? זה גם כל מה שהראשונים מסתבכים בנושא של תוך כדי דיבור. זה כאילו, זה משם אותה זאת והאדם המתחים, כאילו, מתוך את הפרופות הזאת. אז אולי זה בכלל היה לפני החקירה, ואז אין בעיה שהם יחזרו, ואז כל החלק הראשון של הסוגיה מובן בעצם בתור חולק על מה, זה בכלל לפתיחה בזכות, על החלק השני, ששם זה ודאי אחרי דרישה.
אתה אומר שעדיף להציג את החצי הראשון של הסוגיה שהעדות עוד לא חקורה. ואז אנחנו באמת, אפשר באמת לבטל את העדות, כי כבר, כמו להגיד, כבר החצי השני ודאי העדות התקבלה והיא מוצקה. ואז ההיגד של הסוגיה הוא להגיד, אבל לא העדים גוזרים את הדין, כאילו זה לא אוטומטי, יש פה מה לעשות, כן? מה זאת, החצי הראשון הוא באמת התמודדות עם העדות. כן, בבקשה, איתם.
ובעקבות
מה שצריך
לומר, אני רוצה לצאת גם משהו, אני רוצה לומר
שאני
חושב שונה, אבל מה שאני רואה את זה. צריך להזכיר את העניין הזה
שבאמת שהבעיה שכל מה שדיברנו כאן עכשיו את הכל, ולגבי כאילו אנחנו רואים גם מחלק, לפחות במובן, מחלק מהדעות פה של אהור להנגיד ורבשי, שמאמינים להנגיד, זאת אומרת שאמרו להם שזה המצב הנתון וזה, ועכשיו אנחנו עושים את זה, איך יכולים לפתוח את הסביבה. באמת הירושלים נגיד שהוא פה, שהירושלים מגביל, מביא כיצד פותחים בזכות, אומרים אפשר לזה הרבה את הנפש וכו', ואז אני מתנק לזה, ואז אמר רבי יוחנן, כל שבן עוד אלה, אתם תשאל את דמו לדמו, קוף פעמים אני יכול לפתוח בזכות. מי שהוא לא, הוא כך זה, הוא לא יכול לפתוח בזכות, כי הוא לא, זה משמעות זאת בדיוק, שהוא לא יכול גם להגיד, אני מאמין לעדיון, אני יכול למצוא את זה, לצלול את זה לצד זקול את הנחשב, אבל בכל זאת גם אולי זה לפסוק לדעת. אני לא יודע שאתה מושלמים, ואני כן אעבור על הרבי, ואגיד איך אני מבין פה ש... אם אני במקום כל נסתכל בהתחלה על סדר הדעות, זאת אומרת, רבי יהודה אמרו לו הרב, רבא, כן, הרי ולא, הוא בסוף הראשי. אז לא הולך לפי נגיד קודם כל עדים ואז נאשם כי זה באמת לא סופר ככה, אלא זה מתחיל קודם כל בדעה של רבי יהודה אמרו לו ורבא, אני חושב שהמיקוד הוא על העדים, סליחה, על... כן, על העדים, זאת אומרת, כי בהתחלה שומעים את העדים, מה קרה באמת, אם זה מה שאמרנו, ואחרי זה, האם יש לך עדים להזין את העדים שמתגידו לרחוב, ואז האם יש לך עדים להכחישה. זאת אומרת, הפוקוס הוא על העדים, זה הולך מהדבר הכי חמור, כאילו, כנגד העדים, הדבר הכי קל, אתם יכולים לדעת, מה שאתם אומרים לכם עדים, כאילו, מה אנחנו שותים, האם לדעת רבא שאומר, האם יש לך עדים להכחיש את העדים, זה פחות זה. אחרי זה הפוקוס בעיקר ברב כהנא והבית ברבא, ואולי גם עושה את הרבשי, שבכלל מכניס את כל הציבור, הפוקוס עובר לנקשה, וזה מתחיל בדבר הכי חמור, בדבר יותר קשה, ובכלל ניתן למצוא קצת לזכות את הנקשה, לדעת רב כהנא, ובעיית והבית ברבא ממש כבר, אורי הנאשם הוא לא רק את אף אחד, אין לך כאילו מה אין לו. הפוקוס שהוא הולך פה כבר הופך, וגם למקל כאילו, לדבר יותר רך, בצד של הנאשם. עכשיו אני אומר, מה בעצם מנסים, מה לדעתי הגמרא מנסה לעשות פה? היא חשוב, היא חשבה על הדבר הזה, מה זה פותחים בסוף? אתה בא משנה, והיא, אחרי איבוד קצת של הגמרא, בבב, לפחות בג'מבורות, באמת, מה שזה אמרת את זה מקודם, שרוצים לנסות, הדיינים רוצים להפוך את זה שלא יהיה באמת הנאשם מול הדיינים, מול הנאשם מול העדים שלך, אלא העדות והנאשם. עכשיו, מה זה העדות? בעצם העדות, אחרי שאני מסתכל במקודת הבת של הדיינים, זה המידע שיש. מה המידע? מה המקרה כמו שמה מוכרח? מה המידע? עכשיו אני צריך לזה. עכשיו, מה הופך, מה אני מחזק אותו שסוגיה הזאת בעצם סוגיה מאוד פסיכולוגית, שהדיינים אומרים ככה, אני אצי עדות דין אמת. דין אמת, אני רוצה את מה קרה, וכאילו, ומה היה, ובעיקר בנקודת המבט, שאם יש לי ידע שלא חייב איתה, אין מצב שאני חייב אותה. עכשיו, מה הסוגיה בעצם עושה? את התודעה הזאת שעומדת כל הזמן בראש של הדיינים, היא מנסה לחשוב עד שהיא מגיעה מהדעה הכי הכי קיצונית של רבי יהודה, לדעת הבעיה ברבא שהסתכלת להלכה, איך אני מחדיר את התודעה הזאת לנאשם המסכן שלא חייב כלום? גם לא, גם לעדים. אתה לא פה מול העדים, יש פה מקרה אובייקטיבי של מידוק, זה לא אתה מול העדים, זה אתה ועדות, ואנחנו נדאג שאנחנו נעשה את כל מיני צריכים, אתה יודע, תצא אם אתה זכאי, אתה תצא זכאי. ושהתודעה הזאת שנמצאת אצל מדעיינים, תהיה גם אצלך.
יפה, אני חייב להגיד שזה לא כל כך קל לבן אדם להסתכל על זה, כך שאלת זה ככה, מורה מעיר לתלמיד, הוא בעדו או נגדו? אני אספר לך משהו שקורה הרבה בעיר שאני גר בה, שיש בה אנשים מלמדים תרבות מזרחית, כן, אם המורה צועק על הילד שלך, אז מה אתה צריך לעשות, אותו הורה שלו? צריך למורה חזרה, כן, אשתי הייתה יועצת להרבה שנים וזה יוצא עכשיו חלק מהתפקיד של היועצת זה יוצא חופץ כאילו למורות כאילו אתה אומר לעצמך למה הם מסתכלים על זה ככה כאילו שאולי המורה כאילו אולי ההורים והמורים צריכים לעבוד יחד כי טבע אדם זה שמישהו כאילו יכול לחרוץ את גורלך שהוא נגדך כלומר אני חושב שאתה אומר דבר יפה ש יש פה איזה ניסיון לייצר אווירה, אנחנו דנים אותך, אבל בסופו של דבר, אנחנו לא נגדך, כן? נראה שבסופו של דבר, מה הם יכולים לעשות בינינו בזה? לראות אותו לגרדום, כאילו, אבל... אבל יכול להיות שיש פה ברגע תפיסה דתית, זה
מה שמעניין שאני אומר שהדיינים הידים עדיין לא נדעו.
מה, אני אבין עליו בעיקר לדיינים, כאילו, הדיין, כאילו, התפקיד של הדיין זה להיות האח הגדול. שהוא האח האחראי, הבוגר, שהוא לא נכנס לסערת רגשות, שהוא לא מאבד את הראש, שהוא יודע...
אבל יש שדות ומביאו את הכדור לידיים שלו, במטה שאת צריכה בידים להכחיש, בעצם צריכים עכשיו בתור חוקרים להגן על הידע דווקא על הגשת התביעה. ודאי, תודעתית, הם לא מנסים להאשים אותו.
זה לא דבר קל, כאילו, אני לא יודע אם אתם קצת עקבתם אחרי כל מיני משפטים פליליים בארץ. הדינמיקה שפחות מתועלת בעיתונות, מתרחשת במשפט פלילי, שזה כאילו מאבק בין הפרקליטות לבין עורכי הדין, ואם הפרקליטות, אם הוא יצא זכאי, אז הפרקליטות היא כאילו הפסידה, כמו משחק כדורגל. עכשיו, אתה יכול להגיד, אני שמעתי פה את האנשים מתוך פרקליטות המדינה אומרים את זה במפורש, אחרי משפט של אולמרט, כן, שזה רמזתי, כן, שיום היה חשד סביר, מה התפקיד שלנו? למה אתה עולה ברור, התפקיד שלי שאומרת כאילו מצפים שבצד שני מה מצפים מהפרקליטות שאם אתה תובע בן אדם אז כשיהיה חשד סביר, נכון? עכשיו איך אנחנו יודעים שהחשד לא סביר? זה לפי החלטת השופטים, נכון? אז זה לא נגמר, אבל זה כמעט מה שתואר פה. האם כשהפרקליטות מביאה עוד ראש ממשלה, כן? למשפט, אז זה גמור. כאילו אם זה לא 100% איך הם עושים את זה, כן? כאילו איזה רמת סבירות צריך כדי להביא דין, האם באמת הם נגדו, כבר אם הפרקליטות, התפקיד שלה, או המשטרה, כשהיא חוקרת מקרה, ואני יכול להגיד לך, מצד אחד, כולם רוצים לחשוב, התפקיד של המשטרה, לחקור את האמת, ואם יש לי, נגיד, משפט שמחפשים רוצח, המשטרה לא תפברק ראיות, ולא, התפקיד שלה, הוא לא רוצח, משחררו אותו, אבל אחד מהדברים, אני אומר לך, שאוהב לעשות חוקר משטרה, זה אוהב לסגור תיק, מה זה לסגור תיק? שהוא מצא, אתה רוצח, אם הוא לא מצא, אתה רוצח. אז הוא צריך אפשר לחפש אותו, אבל זה ממש, זה דינמיקות שאפשר לשמוע חלקם בתוך הסוגיה פה. אפשר כאילו לשמוע את המקום הטהור שהסוגיה רוצה להגיע אליו, כן? שלא לייצר מתח בין העדים לבין הנידון. הסוגיה מצד שני כן רוצה לסחוט את האמת עד הסוף. רוצים שהדיין יהיה בעמדה שהוא לא נגד הנידון. כלומר, הוא לא החליט, אני דן אותו, אני אנהל אותו, אלא הוא באמת... הוא רואה את כל התמונה. אני אומר, המתחים האלה מתוארים בחדשות שלנו, ורואים שהדברים לא כך פשוטים, כן? כאילו, זה לא פשוט, כן? אני לא אחד את התשובה לכל הדברים. אני יכול להגיד שהדינמיקות האלה הן אמיתיות, הן כאילו קיימות באמת, בתוך, יש שם מאבקים בין הצדדים, מה לעשות, כן? מצד שני, כביכול, אין פה שני צדדים של מאבקים, יש פה את האמת שאליה צריכים לחתור, כן? כן.
אמנם באמת האיש הזה מישהו יפחד, אבל שוב, אני אומר, הדעת לפי דעת כבר את האורגן, זה נצוב כמעט בלתי אפשרי לחיית הדיין. באמת, הוא אומר, היא לא קלטה, אתה לא תתחי, אז אני לא יודע ש...
כן, אבל אתה באמת בטוח שהדיינים כל כך קל להם אחרי עדות כזאת פשוט למצוא אותה בן אדם.
לא, לכן אומרים, או שתפקיד שלנו להיות, שוב, הוא די האמת, זה לא...
לא, אבל צריכים לבית הודעה.
הם אומרים, אל תפחד מהעדות, כי זה לא נכנס עדיין, יש לנו את הכלים שלנו, כן, אל תשמח.
אני אומר, אני רק לא כתבת, אבל אם אתה חב מפשע, אתם אומרים, זה לכן לא אומרים, המשנה לא אומרת, פותחים באובייקטיב. לא, פותחים בזכות. כאילו, אז מה אומר? מה זה פותחים בזכות? זה חייב להיות כאילו שאם באמת יש מישהו שהוא חף מפשע, אני...
לא, אבל מה היא ההנחה? ההנחה היא שיש להם איזושהי מנגנון, חקירה, שהם סומכים על עצמם שהם יגיעו...
לאמת,
כן. טוב, זה ביטחון עצמי גדול, זה לא כך פשוט. אני רוצה להראות לכם עוד גמרא אולי למתח האפשרי בין עד לבין נדון. זה גמרא מדהימה, בפסחים קי"ג עמוד ב'. שם הגמרא אומרת ככה, שלושה הקדוש ברוך הוא שונאם, זה פחות מזה. מי אחד מהדמויות האלה? הרואה דבר הערבה בחברו ומעיד בו יחידי. כי אהב דטובי החטא, טובי עשה איזה עבירה, ואת הזיגוד לחודי, עד אחד, ואסי בי קמי עד הרב פאפה, ואז זה הפתעתו העצומה של זיגוד, את מי הרב פאפה העניש? אותו.
יכול שהוא יודע את האמת.
נגדי לזיגוד. אז הוא מזדעק, אומר גוואלד, אמר לי, טובי החטא וזיגוד מיגד? אמר לי, אין! דכתיב לא יקום עד אחד ואיש, ואת לחוד אסעתת בי, ומי למה? שם רע באבא כמר כדי. מה בעצם רואים? שעידוד זה חומר נפץ. בעצם אומר, זה חומר נפץ לא הזמה, מה שנאמר קודם. וחומר נפץ במובן שזה הלשון הרע הכי גדול שיכול להיות. מצד שני, בנסיבות מסוימות יש מצווה להעיד את זה, כמו אותה גמרא, אני לא הזכרתי לכם את ה... גם כתוב, ידי העידוד בחברו ונום העיד לו גם הכל שבו חוסון אותו. כלומר, מצד אחד צריך לגייס את כל העדויות, מצד שני, עדות שהיא לא אפקטיבית בהגדרה כעד אחד, היא לשון הרע. אתה ממש משחק באש. אתה חייב להעיד, אבל רק עדות שהיא אפקטיבית. כלומר, יש פה דברים שהם מאוד מורכבים. המתחים האלה הם פה בסוגיה. ומה רבשי אומר? בואו נראה משהו על רבשי. כל מי שיודע, לא זכות לבוא וילמד עליו, שרבשי כבר בבירור, פה לא צריך לנחש, יושב על משניות מפורשות בפרק... פרק שישי, נכון? בתיאור של יגמר הדין, אז מה כתוב שם? ואפילו הוא אומר, יש ללמד על עצמי זכות, מחזירים אותו אפילו ארבע... סליחה, אומר אחד אין לו את הזכות, לא מילים מסודרים, או יש תיאור... של...
לא, מה שחשוב זה כבר עושה צלב ענק אומר, יש בנו לבן שמובן יוצא להסתכל, לא משלדה לזכות יובל לבן
הדעת. מצוין.
שזה את המשנה הזאת מעלה לקושיה גדולה, מעלה לקושיה גדולה. למה? כי ה...
לפני הקושיה, אני שואל, האם נראה לך שרבשי רומז למודל שיש לך במשנה הזאת? שפותחים, קוצים באיזה מודעה בעיתון, כן? מכרז באינטרנט, מספרים, מזמינים אנשים לבוא, כן?
אבל מה, הגמרא מוגשה שם שיש ברייתא שאומר שהכרוז הזה יוצא רק אחרי שנגמר הדין, ולא אחרי הדין. ואותו דבר אנחנו רואים בסוף פרק 50, הסיטואציה שמתוארת זה שאמר לך מי שלומד על הזכות, אני אוטומטית שראיתי...
דבר מעצמו.
כן, אוטומטית שראיתי את המשפט הזה של רבשי, אז אמרתי רגע, ברגע שהוא פונה לעולם עכשיו ושואל יש מי שלומד על הזכות, זה כאילו... זה כאילו כבר שהדין כן פותח, כאילו כן יחיה שוחי, ועכשיו זה. ובאמת מסביר, מהשוני בין המשנה הזאת בפרק חמישי לפרק שישי, מראה באמת שלפני גמר הדין, אנחנו לא שואלים אם יש לי לימד על זכות. אם מישהו מעצמו אומר, אז אנחנו שאלה אם אנחנו מקבל את זה שהוא אומר או לא, אבל אנחנו, בגלל שעוד לא הכרענו, אנחנו עוד לא נפנה לציבור בשאלה אם יש לי לימד על זכות. למה אני אחרי שהכרענו? זה קושי הגדולה, אבל שאני לא...
למה? נראה שיש מצב במשפט מלפני הכרח, הוא גם מצב של ברירת מחדל של אדם זכאי, של אדם זכאי שהוא חלט, אז הוא אומר למצב שהוא אשם את חלט. הוא עדיין לא נכתב הדין ועדיין לא ניתן גזר דין, אבל יש גם מצב שאחרי גזר הדין שעדיין הוא יכול להוכיח. כלומר, יש גם במשפט עצמו תקופה שיכול להיות ברירת מחדל של חשד.
רבשי קרוב לדעות הראשונות של רבי יהודה אביי ורבא, שאומרים שאחרי שנגמרת העדות אין אופציה להפוך.
וניסיתי לטעון, אני לא יודע אם זה שכנע פה מישהו, שהחטיבה הראשונה בסוגיה, יש לה איזה דיאלוג, היא נאמרת על רקע אולי משהו מתואר בפרק חמישי. עדים וכו', זה נראה, לפחות לי זה נראה ככה. ודיבר הבא, שנראים כמשתמשים במודל שהוא מצא בפרק שישי. עכשיו פה אתה בא ומאיר לזר בצדק, שאי אפשר להגיד שזה עתק הדבק, כלומר... אבל זה מתואר בפרק שישי בקר אחר. ולכן זה לא שרבשי טוען שמה שתואר בפרק שישי זה פה, אבל הוא כאילו, יש שני מודלים, שני תיאורים במשנה שפותחים לזכות. השאלה היא איזה מהם לתאר או להדביק בפרק רביעי. כלומר, בלי לטעון שזה זהה, המתודה של המוראים לא הייתה כתוב פותחים לזכות, אבל התחיל לנחש מה זה. וכאילו חיפשו לעצמם אולי תשתית טקסטואלית, תשתית שמתמצאת בתוך המשנה, כמו שעשיתי לטעון בשבוע הקודם, שההודעות בהלוואות, או כל הדיון של הסוגיה על הדרישות בחקירות יושב על האי-דיון במשניות, אולי גם הדיון כאן הוא לא הדיון באוויר, הוא דיון שיושב
על... אבל דרך החלק הראשון יושב על פרק 50.
פרק 50 מתאר פותחים לזכות, הוא מתאר את כניסת העד בתוך ה... אז אני לא טוען זה אותו דבר, ואני אומר, עכשיו אני מגיע לפרק שלנו, המקום הכי טבעי לשאול איך יאמרים לנו זה להסתכל בפרק 50, ואני מגלה שיש פה התעסקות עם העד. אז כאילו, אני רואה בפרק 50 שהשלב פתיחת הזכות גם תואר.
הבדל הוא הבדל מהותי.
אני מסכים איתך.
זה לא שהם לקחו את פרק 50 בתור מודל וקיימו אותו אצלנו.
אני מסכים איתך שלא גזרו אותו בדיוק. החזיקו אותו פה, מצד שני, חומרים שנמצאים בפרק 50 נמצאים גם פה. זה, זה מה שאני יכול לומר. כאילו, בוא נאמר ככה, הדברים של רבה שעם כל הקושיות של אלעזר, זה ממש תיאור של פתיחה לסכות שיש במשנה. ממש תיאור. אוקיי, הדבר הזה מסוכם בבית עם סוטה, שיותם, הוא מסוכם עוד יחד כמו שאתה אמרת. כי מה בעצם קורה שם עם סוטה? למה אנחנו קודם מעלים בפני את האופציה שהיא לא... שלא שכב היא שותך? מה בעצם מנסים לומר עליו הדבר הזה? שזה שאנחנו מעלים אותך לכל הירושלים, עושים את כל הטקס, אנחנו לא... לא מנסים לעול אותך, לא? אנחנו לא נגדך, כן? אנחנו לא... הלוואי שמה, הלוואי שזה... לא נוכל מצד שני, אם זה אכן קרה. הוא יבוא, נכון? בסדר? עד כאן הסוגיה כאן. מה שאני רציתי לעורר קצת בדקות שנותרו, זה אם קצת לשבת בתוך הסוגיות האלה, עשה לכם משהו לקראת מחשבות לקראת יום כיפור. שזה כידוע הסוג של דיני נפשות, לא? אז קודם כל בוא נתקן טעות שיש לכולם. לא יודע לכולם, מי היה אותו בצעירותי? הייתי מתפלל שסבא שלי שאז לכן יחתם לשנה טובה. כשאני קצת ארוך הבנתי שצריך להתפלל כל אחד גם על עצמו. גם אנשים צעירים איתי, לא מסכנים. זה סוג של דיני נפשות, כן?
למה?
אתה לא חושב ככה?
לא. כי גם אני הייתי בעצמו נפשות, אני גם אוכל למות.
זה נכון, זה נכון. הרמב"ן כבר הבדיל בין שתי שאלות. שאלה אחת, האם אתה צדיק וחסיד, או אתה צדיק לשנה הזאת. זה שתי שאלות נפרדות, אבל... שבינתיים לתוקף מה אנחנו אומרים על הדברים שנאמרו היום. מה המיוחד במשפט שמתרחש באלה הימים, משפט השמיים, כן? מה אומרים בינתיים לתוקף על הקדוש ברוך הוא? אמת כי אתה הוא יודע ועד וחותם וסופר ומונה ותזכור כל הנשכחות. ובלשון אחרת, כל שדיברנו על ה... הפרדת על התפקידים והרשויות, מה קורה בבית דין של מעלה? אתה יודע ואתה עד ואתה דיין ואתה...
המשנה...
עד נעשה דיין, הקדוש ברוך הוא עובר להלכה מפורשת, עד נעשה דיין, כן, יודע הכל.
משנה באבות.
אה?
משנה באבות. הוא עד, הוא יודע, הוא הדיין.
נכון. נכון, פשוט ניתן לתוקף את המטרי לי בראש, בסדר, אמרתי את זה רק שלשום, כן? אבל כן.
יש משהו בעצם החזרה בתשובה, בעצם כל הנוסד השבוע בתשובה של פתיחה לזכות. לא משנה כמה עדויות רעות נהי יש אצלך עד שה... כאילו שיקול גדול של הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר. יש תמיד כל זמן להביא לזכותך. וזה יכול להיות תמיד אישה שונות בגזר דין. עד יום אותו תחכן.
זה נכון, אתה צודק, אבל קודם כל התיאור הזה של התפקידים, או שהוא צריך לחקור את האמת, הוא לא קיים, הוא יודע את האמת. זה דברים פשוטים, כן? מצד שני, גם אצלו שייך באופן מאוד ברור, זכות וחובה, יש איזו דמות שהוא די נוכח בגמרות, כאילו ממש בניגלה, לא בניסטה, שאולי התפקיד שלו זה ללמד חובה, הכוונה... לשטן, כאילו יש דימויות שמתוארות כביכול בברך הצדיק השמימי שיש לאדם טוב וגם רע, השאלה אבל את מה אתה מדגיש או את מה אתה שם יצים את הלב ובאיזשהו מקום הדמות הזאת אנחנו עושים מאמץ, נגיד הגמרא בראש השנה, בדף ט"ז למה בראש השנה אנחנו נראים מתוקים כשהם יושבים וכשהם עובדים? זה מבלבל את השטן, זה בעצם לבטל את מה שלא היה ביום הגמרא, כן? השטן מתבלבל, כן? יש שם כל מיני הסברים מדהימים, אבל בגדול הרצון שלנו הוא את אותו צד שמדגיש את החובה, שצועק אותו, קצת להביא אותו, להשתיק אותו, כי אנחנו רוצים איזשהו סוג של פתיחה לזכות, כן?
זה לא פייר, זה לא...
למה זה לא פייר?
זה לא ידין אמת ככה.
לא הייתי באמת, טוב, זאת שאלה טובה. אני יכול להגיד שבוודאי משהו שנאמר פה היום על ידי יותם הוא מאוד בולט בתפילות של יום כיפור. במיוחד אומרים את זה בעיקר בלילה, אבל האמת היא שזה נמצא גם איתה לתוקף. וזה שהקדוש ברוך הוא לא נגדנו. הוא לא נגדנו, כן? מה בעצם הוא רוצה שיקרה? מה הוא רוצה שיקרה? הוא רוצה שנחזור בתשובה, נכון? זה דברים כי לא תחפוץ במות המת, כי מישהו עומדו כל וחיה, כלומר, בין תן לתוק, ואני חושב שתן לתוק, אמת כי אתה עוד יצרם, אתה יודע יצרם, כי אין בשר ודם, כן? כלומר, אתה יודע מי אנחנו, כן? אתה רוצה אותנו. מה שמאוד התחדש לי השנה, ממש אתמול, אני השנה למדתי לעצמי את הסוגיות בסוף יומה של סוף בפיווי. ויצא לי לתמול לראות מאמר של יוסף איינמן, יוסף איינמן, חוקר של תפילה, שכתב מאמר, זה נמצא בתוך ספר שלו שנקרא תפילה בתקופת התנאים והמוראים, שם הוא מביא טענה שהוא מציין שהוא חוקרי מקרא ציינו אותו על וידויים מקראיים. והוא מנסה להפקיע במאמר שזה נכון גם על מטבע הוידוי של התפילה ביום הכיפורים, שזה נעשה ממש במטבעות לשון של כוחות ממערכת המשפט. הוא מתאר שהוא מביא שם בעיקר, אני שכחתי להביא את זה בצצה לשולחן שלי שם, בויקרא רבה, בויקרא רבה אתה יכול להביא, אני אקריא לכם. יש שם נוסח הוידוי שאדם מתוודה ביום הכיפורים.
בוא, לסלמה.
בוא, לשולחן. ויקרא רבה, חלק א'. אני יודע איפה זה, בכניסה לבית מדרש. השארתי את זה בכניסה לבית מדרש. נמצאו את זה. אוקיי, הטענה היא שחלק גדול ממטבעות הוידוי הן ממש מטבעות לשון משפטיות, כי כביכול זה לקוח מאתר של ניסוחים משפטיים של עורכי דין, שבו הנידון פונה, כמו לשון פנייה לדיין, הוא פונה אליו והוא מתוודה לפניו, והוא אומר לו, וכאן יש אווירה, אז בכניסה לבית מדרש. אני אקריא לך את הקטע האמת יפה. ועיקר הטענה היא בבית הדין של יום הכיפורים, ובזה זה שונה לגמרי מכל מה שנותר פה במסכת סנהדרין, ושאין צורך כביכול לעשות חקירות מה קרה. כי הקדוש ברוך הוא יודע מה קרה. ולכן הרבה מאוד מהוידוי של יום הכיפורים הוא לא וידוי שבעצם מספר על המעשים שלנו. וכשאנחנו מסתכלים על הוידוי של יום הכיפורים, הוא כמעט נעלם ממנו הסיפור האישי שלי. יותר מה אני אומר, אתה יודע הכל, אתה אפילו יודע יותר ממה? יותר ממני. אני לא יודע אפילו מה עשיתי. ברוב שאני לא עמודה למעשים שלי. אתה יודע. אתה יודע מה זה עולם, תלומות סתרי כל חי, לפניך נגלו כל תלומות, אנחנו מאוד אוהבים לחזור בביטוי על הפסוק, הנסתרות להשם אלוקינו, מעמדות לנו ולבנינו עד עולם. כלומר, בעצם שמקום, אין טעם כאילו לעשות את הליך הדין של הדרישות, החקירות, הבדיקות, מסיבה פשוטה, שהמסקנות ידועות. טוב, אז מה תפקיד הדיין? מה נשאר? אז זה מה שתיארתי פה לפני כמה זמן, זה שתפקיד הדיין עדיין נשאר לו תפקיד. אם התפקיד במשנה הוא לפתוח בזכות, מה בעצם התפקיד שמתואר ושלטון בתפילות? התפקיד של הקדוש ברוך הוא למחול או לסלוח. עכשיו זה תפקיד שבטל עובדתי דיין בשר ודם לא יכול לבצע אותו. כלומר, דיין בשר ודם לא יכול לבוא להגיד, לפי כל הידיעות אתה מגיע לך, אבל אני סולח לך, אני מותר לך. זה אין דבר כזה.
מלך.
סליחה?
מלך.
מלך, מה אתה אומר?
יכול לדעת לך נראה? מלך יכול, כי מלך נשבל שהוא מלך
עושה. לא מצאת. לא, זה לא עוזר, טוב, לא חשוב. זה רק מקטיב, אני אגיד לך מיד אם זה עוזר, בסדר?
אני קורא את זה, משפט אזרחי יהיה דבר.
מה זה?
משפט אזרחי יהיה דבר דומה.
כן? אני צריך את ההערות שלך של מרגליות. לא, 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 אני צריך מרגליות.
זה גם משפט.
זה בטח שודן שלפי הרד.
אני מלך יכול לבטר, אני לא יודע. אני לא קורא בעניינים, ואולי אתם יודעים. בוא נשמע מה דעתך.
אם הוא דן מליבו, אז הוא לא חייב דווקא לא להחליט צד אחד. כאילו, זה לא, שהנה כל הרעיון זה לכאן, לכן אני פוסק ככה. זה תלוי ברצון שלו. הוא המלך, הוא מלך ומית עם החיים.
כן. אני לא יודע, אמרתי לך, אני לא לומד בכל כך, אני לא לומד פרק שני עכשיו, אז אולי אתם יודעים, כאילו אני אשמח לשמוע ממישהו מכם. אבל הלשון, רק שנייה, אני אומר לי
מצב. זה ללמוד את המשפט של הקדוש ברוך הוא כמלך, וכך הוא נקרא בראש השנה, כמלך שדענו, לא כסנהדרין שדענו. ואז יש לו את הזכות באמת לבוא ולמחול.
שהוא יכול לוותר, כן. טוב, אני לא מוצא את זה, לא חשוב, כן? בכל מקרה, זה ברור שהדיין פה, הפתיחה שלו לזכות, היא פתיחה קצת שונה. היא פתיחה שאומרת, הדיין יכול לוותר. עכשיו, השאלה אבל באיזה זכות הוא יוותר לנו, זו בעצם השאלה. וכאן, אני חושב שמתבוננים במדעות התפילה של יום הכיפורים, אפשר לראות הבדל מאוד גדול בין המטבע הוידוי של נעילה, ומטבע הוידוי של שאר התפילות. בנעילה יש וידוי קצת אחר. שם מבגד אותו דבר, אבל יש שם מעטפת שונה. כשמסתכלים, אפשר לראות, זה באמת דבר מאוד מעניין. מצד אחד, בוידויים לאורך כל התפילות, אנחנו בעצם מציינים על כמה אנחנו חוטאים. ועיקר הוידוי, אומרת הגמרא, הוא להגיד, אבל אנחנו חטאנו. כשאני אומר את זה בצורה אחרת, עיקר הוידוי הוא להכיר בזה שאני לא בסדר. בניגוד לוידוי רגיל של תשובה, שאני אומר, במה אני לא בסדר, כאן יש לי קושי להגיע במה אני לא בסדר, אבל עיקר הוידוי מנסה להגיד, בגלויים, בשינם גלויים, בזדון, בשגגה, בכל סוף האחת, שורים על חטאים, כל החטאים, עשה, עולה, לב, חטאת, קראת, כן? כלומר, עיקר הקרא הוא להגיד שאני לא בסדר, הייתי אומר בלשון בריסקאית, שאם הוידוי שיכול תשובה ומטפל בחטאים, הוידוי של יום הכיפורים, אדם מדבר על האישיות שלו. מה שבעצם האדם בא ואומר, אני מבין שמה שהגיד לא בסדר, אבל אני חושב שאדם צריך לחפש כמה שיותר מה הוא לא בסדר, הוא עושה לתקן את זה. בסופו של דבר, כשאנחנו באים לנעילה, אנחנו באים למשהו שיש לו שפה פתאום אחרת. השפה של הוידוי בנעילה הוא של מותר אדם לדעת עין כי הכל עוול. באיזשהו מקום, מה שאנחנו רואים בנעילה, כמו בדקה האחרונה, אחרי שניסינו לחפש את עצמנו, לתאר את עצמנו, אנחנו באים ואומרים דבר שהוא כאילו אומר, החטא הוא כאילו מובנה בנפש האנושית. סבא שלי, אבא שלום, סבא שני שלי, אבא של אבא שלי, הוא היה עיוור בסוף ימיו. וכך יצא לי, בימים נוראים היינו מתפללים, היינו אומרים את התפילות מקריאים לו, כי הוא היה בלי מחזור. והוא כל שנה היה מתעצבן כשהיו אומרים בוידוי, אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. הוא היה אומר ככה, בן אני חטאתי, למה אני צריך להגיד שאבא שלי חטא? כן? אבא שלי היה צדיק. זה מה לרב שמואל, זה מפורש בתורה, בהתוודות אבונה, בתאבון אבותם, אבל זה לא ראיה, למה? כי שם זה בגלות, אז ברור שהעם כעם חטא.
אם אתה מביא זכות אבות, תביא גם חובת
אבות. כן, אני רוצה להציע לך עוד קצת. מה זה חובת אבות? מה, אני צריך להגיד שאבא שלי לא בסדר? איזה מין דבר זה? אני חושב שהתשובה היא אחרת. אני אומר זה כאבא לילדים. שהילד שלך מנוכלה. בסדר? אז מה אתה אומר לעצמך? אתה לא בסדר? אז מה אתה אומר לעצמך? הוא ילד. זה מה שאתה אומר לעצמך, הוא ילד. מה לעשות, כן? הילד שהולך לארגז חול, אתה כועס עליו שהוא מלוכלך? אתה פשוט מנקה אותו. בוא נאמר את זה בצורה קצת אחרת. אנחנו מצפים מעצמנו, וזו עבודה רוחנית שצריך לעבוד עליה לאורך יום הכיפורים, לאורך הימים האלו, לתקן את החטאים שלנו, ברור, להשתדל להיות כמה שיותר נקי. מצד שני, אני אומר, כשמגיעים לסוף היום, ומה אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא? אנחנו באים ואומרים לו, אבל בסופו של דבר, לא, ככה בראת אותנו, כאילו, אנחנו ילדים שלך, כאילו, אנחנו מלוכלכים כי אנחנו בני אדם. אנחנו, ואבותינו, כאילו, הטבע האנושי הוא טבע שיש בו חולשה. כן, אתה יודע מי זה בן אדם, כשהוא חסיר, אתה יודע שאנחנו כלום. ולכן אנחנו באיזשהו מקום, כאילו מבקשים לנו, שאחרי שהתאמצנו, וכן ניסינו מה שאנחנו יכולים, ואנחנו מבינים שבעצם אנחנו לא מבינים אפילו את עצמנו, או שזה גדול עלינו, אנחנו מבקשים ממנו שרק שהסתכלנו, כי זו התוכנה שלנו, כביכול, התוכנה שלנו היא להתלכלך, אנחנו כמה שיותר מנסים להתנקות. ובסופו של דבר, אנחנו רק בדקה האחרונה, כבר נגמר הזמן, אי אפשר יותר לתקן. ובסופו של דבר, גם אל תשכח שאנחנו כאלה. ככה בראת אותנו. שההמשך של נעילה אומר דבר שהם כל ידעו איזה לקוטה. וההמשך של נעילה גם אומר, מצד שני, אנחנו נעצים חלשים. כלום. אבל אתה הבדלת אנוש מראש, ואתה קראו לעמוד לפניך. עולים אחרות, מצד אחד האדם הוא כלום. זה ממש תהילים חטא. מצד שני, מי הוא האדם? האדם הוא יודע לעמוד לפני בורו ולדבר על החטאים שלו. מה זה מלמד? גם על גדולת האדם. בסופו של דבר, הימים הנוראים הם מאוד מאוד מדגישים את שפלות האדם. מצד שני, הם באים ואומרים, אבל אותו אדם שפל, איך הוא זוכה לעוצמות שלו, כשהוא יודע לעמוד בפני הקדוש ברוך הוא, כשהוא חי העולמים, והוא יודע לשבח אותו, הוא יודע לדבר אליו. עכשיו, הדברים האלה הם מאוד, נראה לי, נכונים בדיני נפשות. אבל יש גם מודיע של דיני ממונות, בימים נוראים, שפה כל הוויתורים וכל המילים האלה שאמרתי, הם לא תופסים. והכוונה היא למשנה בסוף מסכת יומא. שם המשנה אומרת, העבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים לכפר עד שירצה את חברו. שמה של המודל של הפרק שלנו, ההסבר הפשוט של הדברים ההוא, שבעבירות כולם למקום, שאתה עומד לבד כמו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא התובע, הקדוש ברוך הוא היודע, הקדוש ברוך הוא פועל, הקדוש ברוך הוא גם יכול מה לעשות לך, יוותר לך, יוכל לסלוח לך, יכול לכפר לך. כי אתה צד אחד, הוא מחפש את טובתך, אתה נותן יד לפושעים, כן? אבל כשפגעת בחבר שלך, מה, הוא יכול לוותר לך על חשבון השני? הרי משהו זכות לאחד הוא חובה לשני. ומכאן, ממש, מהרציונל של מסכת סנהדרין פרק רביעי, עומד הרציונל של כפרת יום הכיפורים, של סוף מסכת יומא, דברי רבי אלעזר בן עזריה. שעבירות שבן אדם למקום יום הכיפורים מכפר, כי הדרשה שלו הייתה מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, שיום הכיפורים מכפר על חטאים לפני השם. אבל לעומת זאת, מה שבן אדם לחברו, פה החבר שלך מעורב, פה אתה חייב לרצות את השני. וזה באמת נטיל עבודה רוחנית כבדה מאוד לימים האלה, דווקא את הרבה מהמאמץ לשים איפה הוא. אולי זה נשמע לכם פרדוקסלי, אבל הרבה מאוד מהמאמץ צריך להיות דווקא בתחום שבן אדם לחברו. כי התחום שבן אדם למקום, לא עכשיו צריך להתאמת שם. אבל בסופו של דבר, התחום הזה, אנחנו מתאמצים, אנחנו נשתדל להתאמץ. זה מה שכל כך הוא רוצה. אבל לא מחברו, לא מספיק לרצות להתאמץ. צריך בפועל מה לעשות. לדאוג לרצות את השני. עכשיו כאן, אני לא אריך, רק ממש משפט אחרון, לפני שנתיים, שלוש, מתי למד בפור יום הפרק שלי?
ארבע
שנים כבר, וואו. אז ניסינו אז לברר בשיעורים, כאילו מה מיוחד בעבודה של אדם לחברו ביום הכיפורים, לעומת כל השנה, וכל השנה מי שפוגע בחבר שלו, הוא לא יכול לרצות אותו, מה מיוחד פה? בגדול, רק אני אסכם לכם איזו תמצית של רעיון שהגענו אליו, תמצית של הרעיון היה, שכל השנה כולה, מי שפוגע בחבר שלו, הוא חייב לרצות אותו. זו חובה שמוטלת על הפוגע. ביום הכיפורים, זו חובה שמוטלת על שני הצדדים. גם אדם פגעו בו, והוא לא אשם בסכסוך בכלל, אבל הסכסוך הזה הרי יכול להיגמר על ידי זה שהוא יחליט מה לעשות, לסגור אותו. בוא נאמר את זה קצת אחרת. היות וחברו זה בין שני צדדים, זה נכון שמריבה מתחילה מאחד, וכדי לריב, להמשיך לריב, צריך שניים. ובאיזשהו מקום, ביום הכיפורים, הפנייה היא גם לנפגע. ואנחנו אומרים לנפגע, אנחנו מבקשים ממך שאת הסכסוכים שאתה מעורב בהם, שאתה תנסה לפתור אותם. והייתי אומר ככה, ביום הכיפורים המטרה היא לא לכפר על החטאים שלך, המטרה היא ליישב סכסוכים. ולכן הפנייה הזאת נעשית לשווה לשני הצדדים, כלומר גם יש כאילו חובה על הנפגע למחול. והסיבה שאנחנו גם כל כך פונים ככה, אולי הוא מושרש בנקודה היסודית, שכפרת יום הכיפורים אנחנו משיגים אותה בעצם, כמו שתיארתי פה, זה לא ממש תשובת היחיד במובן הרגיל. זה יותר תשובה שנפתחת לעם ישראל כעם, יש לנו ברית עם הקדוש ברוך הוא. ולכן כדי לזכור בכפרת יום הכיפורים, אנחנו צריכים לייצר אחוות ישראל, אחדות ישראל. ולכן גם אתה לא אשם בסכסוך, והוא באמת העליב אותך. הוא באמת מגיע לבלמנות, הוא באמת לא בסדר, כן? אבל הרצון לעמוד לפני השם כקבוצה, כעם, לא תראו גם באותם רחמים של הקדוש ברוך הוא, הם באים לנו אם אנחנו נדע לוותר, ואם אנחנו נדע לוותר, אז גם הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ידע לוותר לנו. טוב, מה חתימה טובה? בעזרת השם נחדש את השיעורים בשעת זמחות, מכרחים את הסוגיה הבאה ולמדגים ולמודה להם, זה חתיכת סוגיה, כן? שחזק לה, דעת שטעה. בסדר, סוגיה ארוכה, יש שם הרבה מה לעשות. שלום טובה וגם חג שמח.